אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם, השבח לילה, הכל מצוין.
מאיפה את באה עכשיו?
אני מגיעה מהשיחות מבית הנשיא. אנחנו משוחחים שם שלושת הצלעות הבאות. הבאים, צלע של בית הנשיא שהם בעצם המזמינים, האופוזיציה והקואליציה. כל אחד מגיע עם הנציגים. צערנו הרב, מהאופוזיציה חסרות מפלגות שבעצם מחרימות. אתה יודע, זה ממשיך את החרם המפורסם מ-2019 על נתניהו, אז גם על ההידברות, זה האבסורד הגדול. מחאה כן, הידברות לא. אז אין לנו שם לא את מפלגת העבודה, לא את ישראל ביתנו, וכמובן לא את המפלגות הערביות. אנחנו בעצם מדיינים מול יש עתיד והמחנה הממלכתי. מבחינת הקואליציה, אנחנו ארבעה נציגים מנבחרי הציבור מהקואליציה. חנוך מלביצקי, יואב קיש, רון דרמר ואנוכי. ומצטרפים אלינו שני אנשי מקצוע, פרופסור טליה איינהורן ודוקטור אביעד בקשי מפורום קהלת. אנחנו יושבים שם, בעצם מי שמנהל את הדיונים זה עובדיה יחזקאל.
עובדיה יחזקאל שהיה מזכיר הממשלה.
שהיה מזכיר הממשלה, שעבד שנים רבות
עם אולמרט.
אולמרט, והיום יש לו משרד לניהול משברים,
כן, הוא בחור חכם.
נקרא לדגל. כן, נקרא לדגל.
טוב, אז אני רוצה לשאול אותך, אז אוקיי, אנחנו שומעים את ההדלפות שיוצאות מבית הנשיא. אני שומע מה שאומרים נציגים של אחד המשתתפים מהאופוזיציה, ומה הם אומרים בעצם? שאתם משחקים משחקים. אתם בעצם עושים כאילו אתם רוצים להגיע לאיזשהם הסכמות, אבל בעצם אתם מנסים למשוך את הזמן, והסכמות כנראה לא תגיעו אליהן.
אני אגיד לך, אתה יודע, מי שמתחיל כבר באופן כזה לדבר על רעיון שבעצם לא רק אנחנו אמרנו אותו, גם האופוזיציה אמרה אותו מעל כל בימה, אז יש פה שתי אפשרויות, או שזו הצגה אחת גדולה, כדי שכמה שיותר...
מצד מי?
תראה, אם יש פה הצגה גדולה, היא בוודאי ובוודאי לא מהצד שלנו. אנחנו מסוגלים ויכולים להעביר כל רפורמה, כל נושא ב-64 אצבעות, ויש לנו את זה. הקואליציה מונה 64 אצבעות, ואנחנו יכולים להעביר בעצם כל דבר. אבל קרה משהו לפני 3-4-5 חודשים.
התחילה ההפגנה, ובהפגנה הזאת אתם ראיתם שיש בעיה,
לא,
כל
היה,
עם ישראל רע.
לא, הייתי רוצה להקדים לפני ההפגנה, לפני תחילת המחאה. אני חושבת שלרפורמה הזו ניגשו באופן לא נכון, ממה הבחינה? לא שהתוכן הוא לא נכון, התוכן הוא מאוד מאוד נכון, אבל אנחנו היינו צריכים ללוות את זה, בהסברה, בקמפיין.
טוב, וזה שהסברה של הליכוד לא טובה,
זה לא רק של הליכוד.
שמחנה הקואליציה. אבל אני רוצה לשאול, תראי.
לא, אבל אני אגיד לך איפה הייתה הטעות. הרי לא היה אדם אחד באופוזיציה, שהיום יושב באופוזיציה, שלא דיבר שחייבת להיות רפורמה במערכת המשפט במדינת ישראל.
זה נכון, אבל הם אמרו, אתם רוצים להעביר את הרפורמה הזאת, רגע, שנייה קטי. הם אומרים, אתם רוצים להעביר את הרפורמה הזאת בבת אחת, עם המון המון סעיפים שלא מקובלים על הרבה מאוד אנשים. לא רק בקואליציה, לא רק באופוזיציה, בכלל, בעם. כמו למשל, את הנושא של בחירת השופטים, שזה אחד הדברים שעליהם אולי יקום ויפול דבר.
אז אני יכולה להסביר לך.
כן.
שנכון שאנחנו התחלנו ממרכב אחר לגמרי של הוועדה, ובסוף הגענו לפשרה, שגם אם אני אפרוס אותה לפניך, אתה תגיד לי, אז איפה הבעיה? החלטנו ככה. החלטנו, פנינו לאופוזיציה ואמרנו לה, יש לנו מחלוקת, ואתם כל הזמן טוענים על פוליטיזציה, אז בואו נעשה דבר כזה. הקואליציה תמנה 5 נציגים, האופוזיציה 5 נציגים, ומספר 11 יהיה שופט בדימוס. עכשיו להסביר לך מה זה שופט בדימוס. א', זה לא פוליטיקאי.
מי ימנה את השופט בדימוס?
זה לא משנה, ואני אסביר לך למה. לא, אני אסביר לך, קודם כל מדובר במינוי של שר המשפטים בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון. אבל בוא נסביר לך למה שופט בדימוס פותר את כל הבעיה. א', שופט בדימוס לא מחויב לא למערכת הפוליטית הזו, לא למערכת הפוליטית הזו. מה היתרון של שופט בדימוס? הוא לא במערכת, הוא לא מנהל משפטים. הוא לא צריך למצוא חן בעיני אף אחד ממערכת המשפט במדינת ישראל.
טוב, זה ברור, אבל אני מבין. קטי, ברור ב-100% מה שאת אומרת, אבל את יודעת, אתמול או שלשום שמעתי את אחד הנציגים שאומר ככה, אני לא יודע מה הם רוצים. אם הם יחליטו, או אם הם יכפו עלינו, שיהיה נציג אחד יותר מהקואליציה, השיחות באותו רגע מסתיימות.
אז אני אשאל אותו, איפה הוא היה עד עכשיו, שזה היה 8?
7, לא 8.
אחד. אנחנו היינו 1, זה מה שהיינו.
7.
איפה הוא היה? 8, לא 1, 8. אז בואו, זאת צביעות לשמה.
זה היה 7 מול 6, ואתם רוצים להפוך את זה, שיהיה 7 עם אנשים שיכולים להצביע, עבור...
לא, אנחנו חושבים שזה יפתור את הבעיה, מבחינת 50%, וזה מביא אותך להסכמה. זה מביא אותך להסכמה. אתה רוצה את השופט X ואני רוצה את השופט Y. אני אצביע בשביל ה-X ואתה תצביע בשביל ה-Y. בוא נגיע להסכמה.
זאת אומרת, לנציג הקואליציה לא יהיה רוב בוועדה למינוי שופטים.
לא, גם לא נציג האופוזיציה. תהיה פה ועדה שתהיה לחלוטין.
את אומרת, בואי נבין את זה, תסבירי לנו את זה בצורה מאוד ברורה, כי המאזינים, את יודעת, קצת בתוך העניין הזה מתבלבלים. את אומרת, תהיה ככה. בוודאי לבחירת שופטים יהיה 50%, לא חשוב אם זה יהיה 1, 2 או 3 מהקואליציה, כן. וכאותו מספר באופוזיציה. מי שיחליט בסופו של דבר, אם יהיה תקו בין קואליציה...
לא, לא יחליט, רגע, מי רגע. שלמשל יכריע בהצבעה, כי אבל, אתה יודע, 5%
קטי, אם אני לא אסביר את זה, הציבור לא יבין, כי את, לך אין. זה ברור, ולי זה ברור, אבל אני שואל עוד פעם את אותה שאלה.
כן.
אם אתם מקבלים... אותו מספר של פוליטיקאים בוועדה, כן. והאופוזיציה מקבלת את אותו מספר של פוליטיקאים בוועדה, ואתם מגיעים לתקו, מי יהיה זה שיקבל את ההחלטה?
השופט בדימוס.
והשופט בדימוס איך ימונה?
שום אמרתי, השופט בדימוס על ידי השר, שר המשפטים, בהסכמת נשיא או נשיאת בית המשפט העליון, אתה יודע, עוד מעט היא מסיימת את תפקידה. אז אני מעדיפה להגיד נשיא בית המשפט העליון.
ברור.
הדברים יהיו בשיתוף פעולה.
ברור. ולזה הם לא מסכימים?
בוא נאמר לך משהו. האופוזיציה חייבת להגיע בלב שלם ונפש חפצה. אבל אני חושבת שהם יותר מבולבלים מאשר שלמים עם עצמם.
רגע, להצעה הזאת, זאת הצעה האחרונה שלכם, נכון?
אז אני יודעת שאנחנו הבאנו את זה לפניהם. אנחנו מחכים.
ורגע, על זה עוד לא קיבלתם תשובה? קטי, על זה עוד לא קיבלתם תשובה?
אנחנו מחכים לתשובות מהצד השני. אתמול ישבנו בנפרד, לא ישבנו ביחד, ישבנו בנפרד עם עובד יחזקאל, וכל אחד הציג, עברנו גם סדנה מיוחדת במינה, על ידי איש שזו המומחיות שלו, שבעצם הוא הביא אותנו למצב שבו המדינה שלנו נמצאת במצב.
קטי, רגע, בואי, אנחנו מתפזרים, יש לי כל כך במה לשאול. אני, אוקיי. אני רוצה להבין, את ההצעה הזאת, אתם הגשתם עכשיו לאחרונה, מתי הגשתם את ההצעה?
אנחנו, תראה, אנחנו מדברים על הרבה מאוד נושאים.
אני מדבר על ההצעה למינוי שופטים.
אז אני מסבירה, אנחנו מדברים במקביל, אתה לא יכול להגיד מתי. דיברנו על זה לפני שבוע, ודיברנו על זה אתמול, ודיברנו על זה שלשום.
ואתם ממתינים, אתם ממתינים לאישור?
זה הצעות עומדות על הפרק, וזה נושאים.
כן,
יש
ברור.
פה מספר נושאים שעומדים על הפרק, ואנחנו דנים בהם.
כן.
עכשיו, אני לך אומרת, אני לא יכולה להרחיב, כי אנחנו התחייבנו לא להוציא החוצה את כל מה שקורה שם, כל עוד הדברים עדיין נמצאים ב... אתה יודע,
ההצעה הזאת פה... נמצאת על השולחן, את אומרת לי שזאת הצעה מאוד כן. נדיבה ומאוד הוגנת, אני לא יודע מה יש מסביב, אבל זה נשמע על פניו הצעה הוגנת. על זה עדיין לא קיבלתם תשובה.
נכון.
טוב. אז נכון. בואי... יפה. טוב, את רואה מתקדמים. אני שומע את נציגי המפגינים. אני לא יודע איזה... זאת אומרת, מה המעמד שלהם, אבל הם אומרים ככה, אנחנו לא רוצים הבנות, אנחנו רוצים גניזת החוקים. מה את עונה להם?
תראה, אני אענה לא להם, אני אענה לך. דוד היקר, אנחנו לא מדברים על אנשים שבאמת באים למחות על סעיף או על רפורמה או על נושא מסוים בכל הרפורמה המשפטית הזו. מדובר בקבוצה שרק הנושא שלה משתנה. ב-2011 הם הפגינו על יוקר המחיה, ב-2015 על מתווה הגז, שכולנו יודעים שאם היום כלכלת ישראל עומדת על טילה, זה בגלל אותו מתווה גז שהכניס לנו סכומי עתק.
שטייניץ טיפל בזה.
יפה, ב-2019 הם היו במחאה בבלפור, ועכשיו הם מצאו איזה סוג של נושא שהביא אליהם קהל אחר, ואנחנו הולכים להידברות ולרצון להסכמה בגלל אותו קהל שבוי שלא מבין בעצם את המשמעות של המחאה. הוא צופה ברשתות החברתיות, בסרטונים, והוא רואה שם קץ הדמוקרטיה, הולך להיות פה משטר דיקטטורי, והוא נבהל והוא יוצא לרחוב.
הבנתי.
אבל לאט לאט הוא מתחיל להבין שכאילו מה קורה פה? אם יש מצד אחד הידברות, למה יש מחאה? אז היום כבר אתה לא שומע את אנשי המחאה מדברים על הרפורמה.
העובדה שכמה מפלגות בתוך האופוזיציה לא משתתפות, זאת אומרת שהם לא מאמינים. אבל אני רוצה לשאול משהו אחר. תראי, חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה כמה מילים מאוד חריפות כלפייך, אבל היא אמרה עוד משהו מאוד מאוד חשוב, לפחות לחלק מהאנשים ששומעים את הדברים האלה, ואומרים, אתם בתוך הקואליציה לא מצליחים להסתדר. מה אמרה טלי גוטליב? הרפורמה לא תצא לפועל. למה היא לא תצא לפועל? כי נתניהו כבר קיבל החלטה. אז אני לא מבין, אז יהיה שיחות, אבל נתניהו קיבל החלטה שלא תהיה רפורמה בכלל? הנושא קצת לא ברור.
תראה, בוא נאמר שאני בקבוצה של ארבעה הכי פחות, אתה יודע, הכי פחות חשובה. יושבים לך שם אנשים מאוד רציניים. ממזכיר הממשלה, יוסי פוקס, שעושה ימים רבים בנושא הזה של הרפורמה. יושבים שני שרים בכירים, שאמן לי יש להם הרבה מאוד עבודה, אבל הם מגיעים לכינוסים האלה ולדיונים האלה.
שר החינוך יואב קיש.
רבה. שר החינוך יואב קיש. ושר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, שתאמין לי, יש לנו את איראן באופק, ויש לנו את מערכת היחסים עם ארצות הברית, אירופה וכו', יש לו מספיק עבודה, והוא בא ומקדיש. אז זה נראה לך, ושני חברי כנסת, חנוך מלביצקי ואני.
אבל טלי גוטליב היא חברת קואליציה, אז אני לא מבין את זה.
אז בוא אני אומר לך, זה יכול להיות פה מספר סיבות, יכול להיות שאולי היא הייתה מעדיפה גם היא להיות בדיונים, והיא לא נמצאת שם. אבל היא לא צריכה לבוא אליי בטענות, שתבוא למי שמינה אותי. דבר שני, כי הרי היא הזכירה גם משפט מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד נמוך ופוגעני, אין לך הכשרה משפטית, אז, אבל יש לי, אם אולי לא יודעת, וכדאי להגיד למאזינים, יש לי שלושה תארים אקדמיים אוניברסיטאיים, מאוד מאוד בכירים, ואני לא חושבת שצריך להיות משפטן גדול, ואין אדם שלא מכיר את הסעיפים של הרפורמה, אולי היא לא מכירה, אני כן מכירה את הסעיפים של הרפורמה, ואני יכולה להגיד לך, לא צריך להיות משפטן, צריך להיות גם בן אנוש, עם יחסי אנוש, כדי לבוא לדיון כזה, להידברות, כדי באמת להגיע למסע ומתן.
אז מה, אבל עבר חתול שחור ביניכם?
ממש לא, אני לא, אני דבר אחד ביקשתי בישיבת השיעה, ולכן היא קמה, כפי ש...
היא תקפה אותך.
ותקפה, ואני לא הבנתי עד לרגע זה מה היא רצתה ממני, אני ביקשתי ואמרתי, חברים, תכבדו אותנו כנציגים שלכם, אנחנו נציגים שנשלחנו לעבודה מאוד קשה, הרבה ימים. אנחנו יושבים פה בדיונים, ואתם יוצאים, ואתם לא יודעים מה קורה בדיונים, כי אנחנו התבקשנו לשמור על סוג של דיסקרטיות, ואתם מתראיינים בכל אמצעי התקשורת, חלק מכם, לא אמרתי כולכם, חלק מכם מתראיינים באמצעי התקשורת, ומוצאים דברים מהקשרם, ואומרים דברים שמאוד פוגעים בנו, לפחות קולקטיביות קצת. אנחנו נמצאים שם לפחות... תתמכו בזה שאנחנו מקדישים שעות וימים.
טוב, תגידי לי, יהיו הסכמות בסוף? לפי תראי, את בתוך הליבה של השיחות, את יודעת בדיוק מה קורה, את נמצאת שם כל יום. אני שואל אותך ככה בינינו...
הפערים הם לא גדולים, דוד. הפערים הם לא גדולים. הפערים הם קטנים.
על מה הפערים?
אבל בין פער, בין רצוי למצוי, יש הפרש גדול.
את יכולה להגיד לי על מה הפערים?
תראה, יש... מספר נושאים, שיש שם פערים, ניואנסים מאוד דקים, שאני לא יכולה להסביר אותם, כי זה עדיין במסע ומתן. אבל אם יש רצון טוב, ורצון לעשות איזה סוג של שקט, ושלום בינינו לבין עצמנו, אז צריך להגיע להידברות הזו בלב שלם ונפש חפצה, ולסיים את הסגה הזו. והממחאה היא הרי לא תדעך. המחאה היום עוברת לנושא החרדים בכלל. היום תוקפים את הנושא של החרדים בצורה מאוד אנטישמית.
נזבי את החרדים.
הקואליציה והאופוזיציה צריכה להבין שיש פה שיקול דעת ואחריות כלפי הציבור שלנו לגלות, יש בינינו מחלוקות, ויהיו בינינו מחלוקות, כי זה מטבע הדברים, אבל כלפי העם אסור לנו לגרום לעול למלחמת אחים, ולא חלילה לשפיכות דמים. ראינו מה קרה לפני יומיים בכנס של ראשי הערים, עם שר הכלכלה.
אז רגע, נגיע, אני אסביר רגע אחד את כנס הערים, את מדברת על הרפורמה בארנונה, על השינויים בארנונה שאתם רוצים לעשות, אבל אני אדבר איתך על זה תכף. אני רוצה לשאול משהו אחר. לפי הפרסומים ב-12, האיום של השר לוין, שאמר כך, לפחות לפי מה שנאמר בחדשות, אם חלק מהרפורמה לא יעבור, אין לי מה לחפש בתפקיד. את יודעת,
אני עוד לא שאלתי.
תראי, ברגע שהשר החשוב ביותר בנושא הזה, שמריץ את המהלך הזה, אומר, חלק מהרפורמה, זה ברור שמוכל להגיע לפשרות. זה ברור שמה שהיה בהתחלה, לא יהיה זה מה שיצא בסוף. אז השאלה הפשוטה שחלק מהאנשים שואלים אתכם, למה בכלל התחלתם ככה? למה אפשר היה להתחיל מאותה נקודה שבה מנסים להגיע להסכמות? כי הרי את אמרת בהתחלה, הרפורמה הזאת מקובלת על הרבה מאוד אנשים. אולי לא בדיוק ככה, אולי לא בדיוק ככה. אני שומע את כולם. מלפיד שאמר את זה, ועד גנץ ואחרים. כולל ליברמן. ואני שואל, למה אפשר להתחיל ככה? ולמה זה התחיל בצורה כזאת שהכל, איך נגיד את זה בשפת העם, התחרבש?
לא, אז אני אגיד לך, קודם כל אני בכל האירועים, כנסים, פגישות, דיונים שלי עם השר לוין, אף פעם ההפך הוא תמיד עודד ללכת, תשקיעו, תעשו, תעבדו, תעשו את מה שצריך. אני חושבת שכל מה שמופעת גם בערוצי התקשורת האחרים, וגם אתה יודע, בשיחות כאלה פרוסדור, זו רכילות אחת גדולה, אני חושבת שהשר לוין, שאנחנו כולנו מעריכים את העבודה שלו, הוא גם יצא מספר אחד בפריימריז, כי יש ערכה מאוד גדולה כלפיו בקרב המתפקדים, אני חושבת שהוא מבקש ורוצה.
אני רוצה להגיד לך מה השר לוין אמר. אני עושה את זה מאוד בזהירות. הוא אמר דבר נורא פשוט. אם יהיה קצת רצון טוב מהצד השני, אנחנו נגיע להסכמות. אני שמעתי את זה. והדברים האלה הם דברים שמשדרים לצד השני, בוא באמת נגיע להסכמים. והדברים האלה הם דברים שהם מאוד מאוד מדברים לחלק גדול מהעם, שאומר וואלה, יש רצון לדבר, יש רצון להגיע לאיזשהם הסכמות. ואני שואל אותך באמת, מה שהתחלתי לשאול בתחילת הדברים שלי, תגיעו להסכמות? איך זה נראה לך?
בצורה... מבחינתנו אנחנו מאוד רוצים להגיע לך.
אני הבנתי, אבל איך זה נראה לך?
יש משהו שהוא יותר חזק מכל הסיפור הזה, וזה הפן הפוליטי. הפן הפוליטי זה שיש אנשים שמתבשמים מההידברות ועלו בסקרים, וכל עוד אין הכרעה לכאן הלוכן, אז הם נשארים גבוה בסקרים. ברגע שהם יצטרכו לקבל החלטה, אם היא תהיה כזו או אחרת, אז יהיו כאלה שירצו את ההחלטה הזו, יהיו כאלה שיצאו נגד. אז אני חושבת שזה החשש שקיים בצד השני של המפה הפוליטית, לא בצד שלנו. אנחנו התחלנו מ 100, ואנחנו ירדנו לפחות כדי שחס וחלילה לא תהיה שפיכות דמים במלחמת אחים. עשה את זה בגין באלטלנה עם הוויתור הגדול בלהשיב אש. אנחנו לא משיבים אש, אנחנו מחבקים, אנחנו פורסים ידיים, ואנחנו אומרים בואו נשמור, אנחנו עם אחד במדינה אחת, ואנחנו צריכים לשמור על זה, ויש לנו אחריות. אז אנחנו בקטע הזה, תקרא לזה ויתור, תקרא לזה רצון להתפשר, אנחנו באמת ובתמים רוצים שהנושא הזה ייפטר.
טוב, בוא נעזוב את הנושא הזה, אנחנו נגיע לה בעקיפין, אבל בצורה אחרת. תראי, ראש אגף תקציבים באוצר, יוגב גרדוס, אמר שיחד עם בכירי האוצר בשנה שעברה, הוצא מסמך שהציע מיליארדי שקלים לציבור החרדי, וזה לא אומר, זה אומר אדם שהיה בתוך העניינים האלה.
נכון.
ויותר מזה הוא אומר, נחשף, אני אתן את הקרדיט לכאן חדשות, הוא אמר, נחשף המסע ומתן שניהלו פוליטיקאים ביהדות התורה, עם נציגי ממשלת בנט לפיד, בתמורה לתמיכה בתקציב. מה הם יקבלו? מיליארדי שקלים. יותר מזה, אתמול צפיתי בחדשות, וראיתי ש... מה בעצם כתוב שם? כתוב שם, מה הולך להיות בכנסת, בהצערה של הקואליציה דאז. ומה הם אמרו בעצם? המסמך הזה אומר, הגענו להסכמות. הגענו להסכמות, ושני חברי כנסת, מאיר פורוש וישראל אייכלר, יצביעו בעד, ובאותו רגע בעצם יש לנו את האפשרות להעביר את התקציב, חקיקות וכולי. מה את אומרת על זה? זה ערוץ 11.
כן, זאת צביעות לשמה. אנחנו רואים, שומעים, יודעים, לא רק לגבי זה, אנחנו יודעים גם שגנץ פנה, נתן דף לבן, אמר, תרשמו מה שאתם רוצים, אני חותם למטה. המיליארדי שקלים שרצו להעביר לחרדים, רק בואו תצביעו איתנו, גם זה ידוע. אבל שים לב, על מה אנחנו מותקפים, על כך שאנחנו עושים שוויוניות בין ילד חרדי לילד חילוני, על זה שאנחנו נותנים צ'אנס לילדים לסיים את לימודיהם, ולא להיות במצב שאנחנו נמצא אותם כילדים בסיכון או נוער בסיכון.
קטי, את זוכרת מה היה בסוף השנה שעברה? בסוף השנה שעברה, הכריזה הממשלה, לא הממשלה שלכם, הממשלה הקודמת, שיש עודף תקציבי של 60 מיליארד. ושמעתי את גופי המחקר שאמרו, חבר'ה, אל תבלבלו את המוח, אין שום 60 מיליארד. זה אומנם נראה בקופה 60 מיליארד, אבל בעצם זה סוף שנה, ומה שקרה זה העודף התקציבי הזה נובע מהרבה מאוד דירות שנקנו במהלך השנה, לא השנה הזאת, כמובן, לפני שנה. העודף התקציבי הזה, בתוך חודש, זאת אומרת, יגיע כנראה לאיזון ואפילו לגרעון, בשנה שבאה לאחר מכן. זאת אומרת, 23. אבל אני מראיין פוליטיקאים מהאופוזיציה, והם אומרים, נשארנו לכם עודף תקציבי 60 מיליארד, אתם בזבזתם אותו.
אז בוא נסביר לך. זה פיקאסו של תחזיות של האוצר. משרד האוצר נכשל שוב בערכות.
כן, הפיאסקו היה, של 60 מיליארד, יש להגיד. הפיאסקו של התחזיות של האוצר.
אבל הפעם זה בגדול, כי 99.1%,
כן. נכנסו לקופה כבר לפני סוף השנה.
נכנסו לקופה חודשיים לפני סוף השנה.
נכון.
זה מיתוס כזה של עודף, של גבייה, שמכשיר את הקרקע להוצאות לא אחראיות. והאוצר ברוב חוצפתו, התחזיות היו הכי מדויקות שאפשר. אז זה מה שמשרד האוצר פרסם, נתוני הכנסה של המדינה מתחילת 2022, של נכון לסוף עשרת החודשים האחרונים של השנה, שהכניסה לקופת המדינה, אני אגיד לך את המספר המדויק אפילו, כי אני זוכרת את זה, 393 מיליארד שקל, שהם 90.1% מהתחזית שלה, במילים אחרות, לשנת 2029,
הבנו את הפיאסקו של האוצר, טוב, בואי נמשיך הלאה.
נכון, נכון, תראה, אני גם אומר לך בכנות,
אנחנו צריכים תכף לסיים. קטי, יש לי עוד הרבה שאלות.
זה הנדסת, זה סוג של הנדסת תודעה.
לא, זה סתם טעות של האוצר, לא יודע אם זה הנדסת תודעה, זה טעות של האוצר, שעל זה רחבו הפוליטיקאים.
לא, זה לא טעות של האוצר, אני אתן לך עוד דוגמה.
הטעות הזאת של 99% מסך העודף התקציבי, שהם אמרו שזה ישנו, בעצם זה לא, ובטח זה פיאסקו של האוצר. אבל חכי, בוא נשאל משהו אחר. תראי, השרה בעקבות קרן הארנונה.
נכון.
רגע, אבל לא שאלתי. רגע, קטי, עוד לא שאלתי. את רצה מהר מדי, רגע, שאלה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אמר ככה, הממשלה הזאת החליטה לגנוב את כספי הארנונה שלנו. עכשיו שמעתי את חיים ביבס, איש שלכם, שהיה בתוך ההחלטות לגבי כספי הארנונה. ואחר כך הוא יצא, הגעתם להסכמות, ואז הוא, משהו קרה בדרך, לפחות לפי מה שנכתב ושודר, הוא אמר, לא, אני לא מסכים לזה, ויצא שביתה לדרך. מה קרה?
תראה, אגב, נושא קרן הארנונה זה לא דבר חדש, מדברים על זה כבר מ-2013.
מדברים על זה, אבל זה לא הצליח לעבור בתקופה של ראשי הממשלה הקודמים, כי הם עצרו את זה.
אז יש כמה סיבות. אחד, הם לא עצרו את זה.
עצרו, הם, עצרו, עצרו. האוצר ניסו... ניסה לדחוף את זה,
וליברמן
עצר את זה.
פורום ה-15 שהוא פורום מאוד מאוד חזק, של הרשויות החזקות מאוד, הם הפעילו לחץ, וזה נדחה ונדחה, אבל אם היו מתקיימות בחירות בבועדן, ולא נפלה ממשלה, ואז הכריזו על בחירות, אז זה היה עובר, כי המדינה חייבת את ההכנסות הללו לקרן, כי זה לא הגיוני שהיום, ב-15 החזקות, מעדיפים היום להשקיע במסחר ובתעשייה, ולא להשקיע בדיור, ואנחנו יודעים טוב מאוד שמצב הדיור במדינה הוא בכי רע, מהבחינה שיש ביקוש רב ויש היצע נמוכה, וכדי לעודד בוא נאמר בנייה לדירות, חייבים לעשות איזשהו סדר ולעודד. איפה היום יש בנייה? היום אתה יכול לראות בפריפריה, קריית שמונה, דימונה, ירוחם, מצפה רמון, המקומות האלה, אתה יכול למצוא בערי הפריפריה בנייה של דירות, ולעומת זאת במרכז הארץ מעדיפים לבנות משרדים, ומעדיפים לבנות בניינים שלמים של שמכניסים שם חברות הייטק וכולי. אני יכולה להגיד לך שיש בניינים בתל אביב שבניין אחד הוא כל סך הארנונה של 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 של
קטי, אני רוצה לשאול. אבן, תראי, בעצם בואי נסביר, הציבור לא כך מבין, אז אני אנסה להסביר. תראי, מדובר בדלטה של הגידול במיסי הארנונה משטחי מסחר, שזה בדרך כלל קיים בעיריות הגדולות, בדרך כלל. בעצם חלק מהכסף הזה, עוד לא ברור כמה, 17, 20, 21, לא ידעו עוד כמה, יעבור לקרן שתיתן את זה לאותן עיריות שאין להם שטחי מסחר, ולפיכך הארנונה שלהם נמוכה. עד כאן. עכשיו, נשמע הגיוני מאוד, אגב, נשמע מאוד הגיוני. תל אביב עם שטחי מסחר יכולה בהחלט לממן, אני לא יודע איפה, בפריפריה ששם אין שטחי מסחר, ולפיכך הארנונה נמוכה, והם בגרעון תקציבי. אבל אני אשאל אותך, בוא ניקח עיר מאוד עשירה, או בוא נגיד, זה לא בדיוק עיר, אבל מועצה מאוד עשירה, סביון. עכשיו, סביון אין להם שטחי מסחר, אבל הקופה שלהם מלאה. לפי המתווה שאתם רוצים להעביר, של קרן הארנונה, מי שיקבל חלק מהכסף הזה, זה סביון. זאת אומרת, יש כאן, רגע, קטי.
נתת לי דוגמה.
לא, אבל עוד לא שאלתי את השאלה. קטי, תהי לי לשאול את השאלה. ואז אני אומר ככה, עכשיו, סביון זה רק דוגמה אחת, אבל אני רוצה לשאול, יש כאן איזה שהם לקונות, איזה שהם בעיות, שאני שואל אותך, איך את עונה להם?
אז אני חד משמעית, קודם כל אומרת, יש כללים ונהלים, שלצערי הרב, חסרים, בהסברה שלנו לציבור. קודם כל אנחנו מדברים על ערים שיש בהם בנייה רבה מאוד לדיור, יש פה עידוד לבנות לדיור, הרי ראשי ערים לא רוצים לבנות לדיור, כי ארנונה של מגורים היא גרעונית לעומת ארנונה של מסחר ותעשייה.
את זה אמרתי קודם, את צודקת.
יפה, אז אני רוצה להסביר שאם יש עידוד לבנייה בערים, אז בעיקר בפריפריה בסוציו-אקונומיה, הרי זה רק ההתחלה, כל הסיפור הזה של קרן הארנונה, עוד יהיו המון דיונים איך, כמה, למה, ממי, ממה, ולכן יש כרגע הרבה דיסאינפורמציה, הרבה דיסאינפורמציה שגורם לכך אתה מביא לי את הדוגמה של סביון, ששם אין בנייה.
יש בנייה.
אין שם בנייה של דירות. צריך בנייה מסיבית מאוד של דירות כדי שהם יוכלו לקבל מקרן הארנונה. זאת אומרת שאור יהודה לא תממן את נווה מונוסון.
את רואה למה הזמנו אותך? בשביל שתסביר את הדברים האלה, שהציבור חשוף אליהם באמצעות התקשורת, ובגלל זה אני העליתי לך את הדוגמה של סביון. הבנתי. בוא עכשיו נמשיך הלאה, יש לי עוד כמה שאלות לשאול אותך. תראי, את מבדיקה שעשינו, מסתבר שאת אחת מיוזמות הצעות החוק החברתיות עם הכי הרבה הצעות. אז יש בין השאר עזרה לנשים מוכות שיוצאות מהמקלט, חוק שירותי רווחה, זכויות נשים, אישה ללא מקום מגורים וללא גב כלכלי, תיאלץ לחזור לבן הזוג, וזה החשש, ולכן אתם רוצים לטפל בזה. ויש הרבה מאוד חוקים. אני רוצה לשאול אותך.
טיפול במחורים, לסמים קשים, להשפוז שלהם, אפילו כיסוי של הוצאות לידה.
יחסי ממון בין בני זוג, עזרה להורים שכולים.
חוק של אימוץ ילדים.
עזרה להורים שכולים כדי להביא... עזרה להורים שכולים כדי שתהיה להם אפשרות להשתמש.
נכון, חוק ההמשכיות.
בזרע של בנם כדי להביא ילד.
לאותם הורים שכולים שרוצים להמשיך את ה... אתה יודע, המחבלים והאויבים שלנו מפגעים בנו ממטרה אחת להשמיד את עם ישראל. חוק ההמשכיות נותן לנו להמשיך את... באמצעות הזרע של אותו... באמצעות הזרע של אותו חיה להמשיך לתת המשכיות למשפחה. בעיקר אנחנו מדברים על הורים שזה הילד היחידי שלהם. שזה גם אנושי וערכי ומוסרי. כל הדברים האלה...
חוק אימוץ ילדים, איסור הפרדה ביניכם בתהליך של אימוץ. תשמעי, אני עברתי על כל מה שאת כותבת, עזרה לנשים יולדות, הגנת הצרכן, חובת הקלטה של עסקה טלפונית.
נכון, שזה לא יהיה מילה שלא...
עשינו שיעורי בית או לא עשינו?
עשיתם המון שיעורי בית, אין מילים.
אז אני רוצה לשאול אותך, מה מבין כל החוקים שהזכרנו, וזה רק אפס קצם של החוקים שאת מובילה, ואני יכול לומר לך יישר כוח על החוקים האלה.
תודה רבה.
על מה את הכי גאה באמת, ומה החוקים שאת רואה שאוטוטו יעברו ויהפכו לחוקי מדינה. חלק מהדברים עדיין נמצאים בקנה.
כן, הם נמצאים בקנה כי יש סדר, ויש איזשהו תהליך א' של גם 45 יום לכל חוק שמוגש, גם... צריך להביא את זה לקואליציה, שהקואליציה תסכים להביא את זה לוועדת שרים לענייני חקיקה, ואחר כך צריך, בדרך כלל החוקים שלי, יש עליהם גם קונצנזוס בצד השני, כי הם חוקים מאוד חברתיים. אני שמתי לעצמי למטרה, אני לא ביטחוניסטית, אני לא מתיימרת להיות ביטחוניסטית, יש דברים ונושאים שקרובים לליבי, שזה חינוך ובריאות, אני הרבה 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 פועלת בתחום שלהם, וכמובן שכשמגיעים אליי גם נושאים אחרים, אז גם בהם אני מטפלת, אני אף פעם לא מסרבת ואני מטפלת, זה רק עניין של זמן וגם עניין של יכולת מול הקואליציה, כי יש עוד חברי כנסת שמגישים ויש סדר מסוים. אבל אני נמצאת בכנסת בשביל השקופים. אני נמצאת בכנסת בשביל השקופים שאין להם פה ואוזן ודלת. אותי הם ימצאו שם, אנחנו פועלים רבות לדיור הציבורי, לכל הנושא הזה של מפונה. מפונה שכונת כפר שלם ועוד שכונות בדרום תל אביב. אני רוצה לראות אם אפשר לפנות אנשים מצהלה או משכונות אחרות, אבל כן הולכים ומפנים אנשים שגרים משנות ה-50, משנות ה-40 בשכונות בדרום
טוב,
תל אביב, אותם מפנים
במחלוקת,
כדי להקים מגדלים.
זה נושא שנוי במחלוקת, כי אדמה היא אדמה שחלקה השתלטו עליה, אבל בוא נעזוב את זה.
אני לא מדברת על זה, אני מדברת על פיצוי הולם.
כן, 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 הבנתי, הבנתי.
זוג אנשים אני... מהבית שלהם ולפצות אותם ב-350,000 שקל, שבתל אביב אתה יודע טוב מאוד כמוני שאי אפשר לקנות אפילו לא.
טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מכיר את הנושא, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש לנו מגבלת זמן. שאלה האחרונה.
כן.
מה את רוצה להגיד לטלי גוטליב? היא תהיה אצלי עוד מעט.
אני יכולה להגיד לה שאני חושבת שיש לה הרבה יתרונות, אבל יש לה גם חסרונות, אנחנו קבוצה, אנחנו לא שחקנים בודדים. אנחנו קבוצה, ואני חושבת שהיא צריכה קצת להבין שכקבוצה צריך קצת להתחשב אחד בשני. אז מלא היא לא עשתה את החוק הנורווגי כדי שלא נגיע, ובכל זאת יש חוק נורווגי, ואני חושבת שהיום הנורווגים חוסכים הרבה שעות שינה לחברים אחרים בעשייה שמתרוצצים מוועדה לוועדה. אז רואים את היתרון בחברי הכנסת הנורווגים שמתפצלת, המעמסה מתפצלת בין כל החברים.
את יודעת מה חשבתי שתגידי לה?
לקום ולתקוף חברים.
לא, לא, רגע, קאטי, שאלתי אותך מה את רוצה לפסול את המסר, את חוזרת. אני רוצה לשאול.
אז אני חוזרת אליה.
לא, אז אני אומר ככה, את מושיטה ליד לשלום?
אני תמיד מושיטה, אני גם לא בשלב של כעס. מי שפגע במי זה היא בי ולא אני בה. היא זלזלה בדיונים שאני נמצאת בהם. היא קראה לי ב... ואמרה שאין לי תואר במשפטים, ולכן אני גם רוצה גם להסביר לה שעשיתי חצי תואר או 13 תואר במשפטים, פשוט זה לא התאים לי ואני לא אוהבת לעסוק בזה. ואני חושבת שחשוב יותר לעסוק בחינוך מאשר לעסוק בנושאים פליליים כאלה ואחרים, שזה לא ממש מעניין אותי. ואני בוחרת לעצמי במה לעסוק ובמה להתעסק. מפה להביא את זה שאולי אני לא מתאימה וכו' וכו'. אז אני חושבת שזה לא מתאים, זה לא היה, הדברים האלה לא היו אצלנו בשיעה. אנחנו לא ירדנו נמוך, ואני חושבת שאלף אני בטוחה שהיא מצטערת על זה, ואם היא לא מצטערת אז אין לי מה להגיד. אני תמיד מושיטה יד, בשמחה רבה. היא חברה בשיעה שלי, אמנם חדשה, אני הרבה 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 יותר ותיקה ממנה, ואני יודעת מה היו פה בשנים עברו, ואני בטוחה שהיא גם תלימד, שאתה יודע, שחקן קבוצתי, אנחנו שחקנים לא בודדים, אנחנו קבוצתיים, ואנחנו צריכים להתחשב אחד בשני.
חברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, אני מודה לך.
תודה.
שלום, להתראות.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.